הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקו פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פלו, ואם אתם ממש אוהבים אותנו, תראו לנו איזה דירוג מפנק, ככה גם תוכלו בפלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה? יובל.
מעולה, הקיץ הגיע.
תמיד המזג האוויר אחרי זה.
אין. משפיע על המצב רוח, אין מה לעשות. קצת ים.
עדיין קצת קר בלילה. עדיין לא כאילו...
אני אוהב את זה. אני אוהב את השילוב.
אני גם, כאילו זה נראה לי איזה...
חם כשצריך, קר כשצריך. דואגים לנו.
אז בואו נחמם את האווירה, אתה אומר.
יאללה.
אז ככה, אז היום אנחנו נדבר על תפקיד ה-System Engineer, שזה בעצם מהנדס מערכות בעברית. אנחנו נראיין את מוריה רוזנפלד, שעובדת בחברת Applied Materials, שכבר דיברנו עליה, חברה שמפתחת ומייצרת מערכות, שמאפשרות ללקוחות הגלובליים של החברה לייצר שבבים. משהו מאוד מאוד מעניין ומורכב. קצת על הלו של היום, אנחנו נדבר קצת על Applied Materials והתפקיד ביום יום. אחר כך נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף באמת נדבר על החלק האישי, איך מגיעים לתפקיד ה-System Engineer ולמה דווקא את התפקיד הזה. ובסוף כמובן מיני מני טיים וטיפ לסיום.
נתחיל?
נתחיל.
Shall we?
Shall we.
מה קורה מוריה?
מעולה, מעולה.
מה שלומך? הגעת אלינו מירושלים.
כן, תבורך הרכבת.
עשית את הדרך הארוכה שלוקחת כמה זמן ברכבת?
חצי שעה, די סביר, לא פריפריה.
רכבת ישראל, יפה מאוד.
מפרגנים.
לגמרי. יאללה, אז בוא נתחיל וצפרי קצת על עצמך.
אז היי, אני מוריה, אני בת 30, נשואה ואימא לשניים. אני מהנדסת מערכת באפלייד כמעט שנה. למדתי תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים, בהתמחות באלקטרואופטיקה, שזה בעיקר עיסוק באופטיקה, לייזרים, חיישנים, ותואר שני בפיזיקה יישומית, שניהם באוניברסיטה העברית. במהלך התואר הראשון עבדתי קצת באינטל, וגם כעוזרת מחקר במעבדה שעוסקת באופטיקה, והתזה שלי בתואר השני התעסקה בפיתוח של מיקרוסקופ מתקדם, שמצליח לראות מבעד לקירות או נניח מבעד לגוף האדם, ונותן תמונה סופר חדה בעזרת שילוב של גלי קול וגלי אור, יחד עם אלגוריתמיקה מאוד מתקדמת.
מבולבלים? גם אנחנו. סתם.
הפלתי עליכם.
חד משמעית, נשמע מעניין בטירוף. אז בוא נדבר באמת קצת על המוצר שאת עובדת עליו ב-Applied Materials ומה החלק שלך שם.
אוקיי, אז כמו שליד אמר, Applied מתעסקת בפיתוח של כל מיני מכונות לתהליכים של ייצור שבבים. הצ'יפים שיש לנו בטלפונים, במחשב, ברכב וכולי. הסייט בארץ, Applied זה חברה אמריקאית, בינלאומית. הסייט בארץ מתמקד בעיקר בפיתוח של מכונות אינספקשן, שזה בעצם אומר מכונות שעוזרות למצוא ולאפיין פגמים שנוצרים על השבב לאורך תהליך הייצור שלו. זה מכונות שממש נמצאות בתוך החדר הנקי אצל הלקוח, שבו מייצרים את השבבים. למשל, לקוחות כמו אינטל או סמסונג. יש פגמים שיפסלו את השבב, יש כאלה שאפשר לתקן, ויש כאלה שחיים איתם בשלום. והמטרה של המכונות של Applied היא לדעת בדיוק אילו פגמים יש ואיפה הם נמצאים. אז מה כל כך מסובך בזה? הפגמים שצריך למצוא הם בסדר גודל של ננומטרים, וזה כבר מביא אותנו ממש לגבול של היכולת הפיזיקלית של המיקרוסקופים הכי מתקדמים שיש. ותוסיפו לזה את הדרישה שכל הסריקה תתרחש נורא מהר, כי בסוף זמן בפס ייצור שווה המון המון כסף. ואנחנו אוהבים באפלייד לומר שהאתגר הזה דומה בסקייל, כאילו היינו עומדים על הירח ונדרשים למצוא נמלה במנהטן תוך מספר שניות.
מגניב.
בבניין רב קומות.
אז גם צריך מיקרוסקופ או יכולות שיראו ממש ממש קטן, לראות הננומטר, וגם צריך לעשות את זה, כשאת אומרת בסקייל, צריך לעשות את זה נורא מהר על המון שבבים,
בדיוק.
כי אחרת זה לא שווה.
בדיוק. סבב. אז כל מכונה כזאת היא תופסת בערך חדר, היא עולה מיליוני דולרים.
וואו.
והיא כוללת מצלמות, לייזרים, רובוטים, מנועים, מערכות מחשוב, ואפלייד עושים גם את כל מה שתיארתי עכשיו מבחינת המערכת, וגם את כל התוכנה שתומכת בזה, האפליקציות שרצות, את האלגוריתמיקה שבסוף לוקחת את התמונה שמצלמים ומחליטה אם יש שם פגם או אין שם פגם, אי אפשר בלי לזרוק AI ודיפ לרנינג וזה, אז הנה, עשינו תווי.
עשית את זה באלגנטיות.
אז זה המוצר של החברה, ואני בתוך חטיבת הפיתוח שמפתחת את המכונות האלה, בקבוצה של מהנדסי מערכת, בתוך צוות שאחראי על הנדסת המערכת של אחת המכונות האלה.
אוקיי, ובעצם מה החלק שלך שם? כאילו הבנו איפה את מבחינה ארגונית, מה החלק שלך שם הוא כבר... תפרטי לנו ככה איך נראה היום בחיי של סיסטם אנג'ניר.
אז מעולה. אז זה הרגע שהכי חיכיתי לו, חברים בבית שמקשיבים לפרק הזה, No more Chandler, Chandler my friends, אני כאילו...
זה מה שאני עושה, תקשיבו טוב.
תקשיבו טוב, בדיוק, יהיו אחר כך שאלות. אז הנדסת מערכת זה תחום שהתפתח כדי לתמוך בפיתוח של פרויקטים מאוד גדולים ומערכות מולטי-דיסציפלינריות. נגיד, תיקחו את פרויקט החלל האמריקאי. בסוף מעבורת חלל כוללת המון תתי מערכות. מערכת הנאה, ניווט, קירור, נחיתה, וכל תת מערכת כזו דורשת התמחות אחרת לגמרי. יש מהנדסי אווירונטיקה, יש מהנדסי מכונות, מהנדסי חשמל, מהנדסי תוכנה, פיזיקאים, וצריך בסוף לדאוג שהמערכות יתחברו זו לזו בדיוק מושלם ויובילו לביצועים הנדרשים ביחד. מהנדס המערכת אחראי להסתכל על המוצר כמכלול, להבין את התמונה הגדולה, אבל גם לדעת את המגבלות והשיקולים של כל תתי המערכות והאינטראקציות ביניהן. ולפעמים יש אינטרסים שיכולים להיות סותרים. אז הוא משולב בפרויקט בכל שלבי הפיתוח של המוצר, משלב ההחלטה ממש על מה לפתח, דרך הגדרת הדרישות ועד מסירת המערכת ללקוח בסוף תהליך הפיתוח. ודרך נראה לי, אם נעבור על השלבים של פיתוח המוצר, נבין איך נראה היום יום של המהנדס מערכת.
יש לי רק איזו שאלה בהקשר הזה.
כן.
אז אני כאילו מבין שבאמת יש איזושהי מערכת גדולה, שמחולקת לכל מיני תתי מוצרים, אפשר לקרוא לזה ככה. את מתמקדת בחלק בתת מוצר, או על כל המכלול שהוא?
אז מעולה. אז זה קודם כל שאלה שתלויה לכמה מערכת מורכבת. אם זאת מערכת יחסית קטנה, יכול להיות מהנדס מערכת שהיא אחראי על כולה. אם המערכת מאוד גדולה, לרוב לכל מהנדס מערכת יהיו כמה תתי מערכות שהוא יהיה אחראי אליהם. באפלייד אצלנו בדרך כלל לכל מהנדס יש כמה תתי מערכות שהוא אחראי על הפיתוח שלהם, ואם הוא בר מזל אז ממש הוא גם מהנדס המערכת של מכונה חדשה מאפס, זה לא קורה כל יום, אבל כשזה קורה זה
מרגש.
כיף גדול, בדיוק. וכל תת מערכת נמצאת גם בשלב אחר פיתוחית, אז במקביל אתה חווה קצת מכל שלב... בפיתוח של המוצר, על כל תת המערכת אחרת שאתה עובד עליה.
מגניב, רק עוד שאלה בהקשר הזה, לפני שאת ממשיכה, אז יש פה, נגיד, יכול להיות שיש מכונה שיש עליה כמה מהנדסי מערכות, והם בעצם שיתוף פעולה על הפיתוח של המערכת?
אז באפלייד, בהכרח, המערכות, כמו ששמעתם, כל מערכת היא מפלצת לגמרי, ואני בתוך צוות, אנחנו שלושה מהנדסי מערכת, שאחראים על מכונה אחת. ולכל אחד מאיתנו יש את הנישות שלו, של כמה מוצרים בתוך המכונה שהוא אחראי ללוות אותם.
אז אני כבר רואה את האתגרים, בואי ניתן לך לצטול, ויראה לי נתקדם משם.
אין בעיה. אז בגדול, לפיתוח של מוצר יש ממש מתודולוגיה מאוד סדורה, כאילו של איך תהליך פיתוח כזה מתרחש, ובסוף כל שלב יש הצגה של מסמך או מצגת שצריך לעבור אישור לפני שעוברים לשלב הבא. ומהנדס המערכת, בהגדרה שלו, מלווה יחד עם עוד כל מיני תפקידנים, אפשר לומר, את כל השלבי פיתוח האלה. אז בשלב הראשון, קודם כל, מנהל המוצר מתרגם את דרישות הלקוח לדרישות מערכת. וביחד בוחנים מה צריך להוסיף למערכת כדי לתמוך בדרישה. בדרך כלל בוחנים כמה חלופות, לפעמים יכול להיות פתרון אלגוריתמי או חומרתי במקביל, ואז צריך להחליט לאן הולכים. אחרי שמקבלים החלטה איזה מוצר צריך לפתח, אז מהנדס המערכת יושב לגזור את הדרישות ההנדסיות, שזה כבר שלב שבו אני יכולה לעשות כל מיני סימולציות ובדיקות במעבדה, כדי לבחון ולהגדיר את הדרישות טוב, לבדוק מקרה קצה, לראות את המגבלות, להבין את האינטראקציה בין מערכות שונות, ואיפה אני מוגבלת וצריכה לדרוש כל מיני דברים מסוימים.
אני אצר אותך פה, תוכל לתת דוגמה לשלב הזה שתיארת עכשיו, רק כדי שנבין כאילו פחות או יותר, אם עולה לך לראש?
בטח, למשל, מערכת אוטופוקוס, שאחראית לדאוג שהתמונה תמיד שהמיקרוסקופ מצלם תהיה חדה וברורה ולא מטושטשת. אז מערכת כזאת צריך להגדיר לה כמה מהר היא תיתן תיקון. זאת אומרת, מערכת אוטופוקוס זה מערכת בקרה מורכבת שכוללת צילום של תמונה, איזשהו אלגוריתמיקה שאומרת אם התמונה חדה או לא, ואז פקודה לבמה להזיז את הצ'יפ למעלה או למטה קצת, כדי... אז כל הדבר הזה צריך להתרחש נורא מהר, והמערכת אוטופוקוס צריכה להיות מוגדרת על זמן התגובה שלה, על איזה חדות היא יכולה לתת, כמה שגיאה בתיקון היא מותר לה לספוג. כל דבר כזה גוזר בסוף המון פרמטרים ממש פיזיקליים על... על המצלמה של האוטופוקוס, על, על האנלייזר שמנתח את הפוקוס עצמו, כמה זמן, כמה מהר הוא צריך לנתח את זה, ולהעביר את המידע לבמה, כמה מהר הבמה צריכה לזוז כדי לתקן את השגיאה הזאת, כדי שבתמונה הבאה כבר נהיה יותר חדים. זו דוגמה למשל למערכת כזאת.
ואיך את מתקשרת פה בשלב באמת של כל מה שתיארת עכשיו, כאילו?
אז ב... אם נגיד מפתחים את מערכת האוטופוקוס עכשיו, וצריך לבחור איזה מצלמה תהיה שם במערכת הזאת, אז אני אבוא ואשב ואראה, אוקיי, מה הדיוק של הפוקוס שאנחנו נדרשים לעשות אותו, ועכשיו אנחנו נגזור מזה כמה הסנסור של המצלמה צריך להיות רגיש לרעשים, וכמה הפריים רייט, כאילו כמה מהר התמונה צריכה להילקח.
את בעצם יודעת מה... לקבל את האינפוט של הדרישה המוצרית, ולתת את האוטפוט של אלה, אלה הדרישות
בדיוק.
של המערכת שאני רוצה שניישם.
בדיוק, ואז ברגע שאני כותבת את המסמך שמפרט את כל הדרישות של כמה מהר המצלמה צריכה לעבוד, ואיזה רגישות היא צריכה בסוף לתמוך גם בסיגנלים מאוד חזקים ומאוד חלשים, ואז איזה טווח אני יוצרת, כל הדברים האלה, אחר כך הולכים לשולחן הפיתוחי, ששם יושבים המהנדסים מכל אחת מהדיסציפלינות, נכון? אם דיברנו על זה שמהנדס המערכת הוא מלמעלה אחרי על כל הסנכון של המערכות ביחד, אז בסוף אחר כך הפיזיקה, או המתכנן האופטי, או המהנדס בקרה, יצטרכו לשבת ולעשות את התכנון המפורט, הם יקבלו ממני את הדרישות, ולפי זה הם יגזרו את הפיתוח שלהם. זה השלב של הפיתוח של הקונספט, וממש ירידה לפתרונות למוצר שצריך לפתח.
פתרונות פרקטיים ממש.
בדיוק, בדרך כלל ננסה לייצר בשלב הזה כמה חלופות, עם מערכת סיכונים וחסרונות יתרונות לכל חלופה, כדי בסוף לבחור בפתרון הכי אופטימלי.
עשינו את התוכנית הזאת, העברנו אותה לפיתוח, איפה בעצם הממשקים איתך לאורך הדרך בהמשך התהליך?
אז נכון שאת הפיתוח עצמו המהנדסים מכל דיסציפלינה עושים בנפרד, אבל מהנדס המערכת הוא צריך לנהל תוך כדי תהליך הפיתוח הרבה טרייד-אופים שעולים, להבין את האימפקט לכל שינוי על ביצועי המערכת, וברגע שהמערכת מסובכת, זה מאוד מאוד מאתגר להבין... לא, את ספק מסוים יכול לתת לנו איזשהו סנסור, אבל מבחינה מסוימת של הדרישות הוא לא...
כלכלית, אז זה יקר מדי, או...
זה לא שיקולים שמעניינים אותי כמהנדסת מערכת, זה כן דברים שמנהל הפרויקט ובבחירת הפתרון...
אלטרנטיבה,
יקחו בחשבון, אבל בסוף השאלה, האם נגיד, אני הרבה פעמים מסתכלת על זה כאילו מהנדס המערכת לוקח שמיכה קצרה, וצריך למתוח אותה... לצדנים, ועכשיו כן. אומרים לו, שנייה, אני לא יכול לתת לך את הדבר הזה, אז איך אני מפצה על זה במשהו אחר לגמרי? כי
הבנתי.
בסוף יש לי את סך המערכות שלי, אז נניח אני יכולה לספוג, אם אנחנו צריכים עכשיו למצוא פגם שהוא בגודל של פיקסל בודד, בתמונה הסופית, אז אם עכשיו תהיה לי שגיאה של שני פיקסלים שהבמה שלי תזוז מהר מדי, אני אפספס את הפגם, נכון? אז אני לא יכולה לספוג שגיאה כזאת, אבל נגיד רבע פיקסל, האם אני יכולה לספוג?
יכול להיות שכן.
אז יכול להיות שכן, ואז השאלה האם נגיד תת מערכת אחרת גם יש לה איזה שגיאה של עוד רבע פיקסל, והשגיאה הנצברת היא כבר יותר גדולה, ואני צריכה להגיד, לכם אני מרשה רבע, לכם אני מרשה זה, וכל דבר כזה לגזור ממנו עוד דרישות.
אז את אומרת שבעצם אחרי שזה נשלח לפיתוח, עולים כל מיני טרייד-אופים, כי התכנון מול הביצוע הוא תמיד שונה, ואת שם כדי לעזור לנווט את ההחלטות האלה.
לנווט זה בדיוק המילה. מעולה. אחרי הפיתוח...
רגע, לפני זה, כן. יש לי עוד שאלה שהיא סופר מעניינת. אני ממש חושב, כאילו, בניהול מוצר, כשאתה מתחיל ספרינט נגיד, אז באמת אתה עוזר לחבר'ה, אם פתאום אומרים לך, תשמע, יש לנו בלטם, זה ייקח 3 שבועות, כי חסר לנו משהו בבקאנד. ואז אתה מנסה לעשות טרייד-אוף, בעולם קצת יותר מוצרי, פיצ'רי ופה, זה ממש פיזי. אני ממש צריך להגיד, איזה טעות מינימלית אני יכול לקחת, על מנת באמת, לא יודע, לחסוך באיזשהו משהו בפיתוח של המוצר הזה. השאלה שלי פה, מה שממש מעניין אותי לדעת, זה, יש פה המון המון דברים, כאילו, לא רק רמת טעות של דבר, יכול להיות, המשטח יזוז ימינה 5 סנטימטר, המשטח יעלה למעלה, יש פה המון מורכבויות, אז איך את באמת יכולה לקבל החלטה, מה כאילו, על מה אני יכול לוותר ועל מה לא?
אז זאת שאלה מעולה. זה חלק מהאתגר המשמעותי, וסימנת את זה מצוין. בסוף, יש פה מנעד ליצירתיות, וגם הבנת עיקר תפל, לנסות להבין איפה המקומות שהמציאות מגבילה אותי. זאת אומרת, כמה שאני ארצה עכשיו מצלמה יותר מהירה, אין שום ספק שיוכל לתת לי את זה, ואני צריך לפצות על זה באלגוריתמיקה יותר טובה נגיד, או במשהו אחר. ואיפה יש מקומות שאני אוכל לדרוש, או שאני אוכל לנסות לתפור פתרון אלגנטי אחר, שייתן לזה מענה. באמת, ככל שמהנדס המערכת, לפעמים כשהוא נתקל בבעיות, הפתרון הוא ללכת צעד עוד יותר אחורה, להסתכל יותר על המכלול הגדול, ואז במקום להגיד, אוקיי, הרי גזרתי לי תתי דרישות למערכת הזאת, אני אסתכל רחב יותר, אני אוכל אולי לקחת שוב. את השמיכה אני אזיז קצת הצידה ממקום אחר, שיש לי בו ספרים או רווחים שאני יכולה להתעסק איתם, ואני אפצה על זה. וזה חלק מהראייה המערכתית שממש נדרשת פה. כאילו, להסתכל בגדול, להבין בעומק הטכני את האינטראקציות בין השיקולים השונים, בין התופעות הפיזיקליות שאני מדברת עליהן וגוזרת מהן דרישות, כדי להבין מה יכול להסתדר עם מה בא על חשבון מה.
אז פיתחנו, עברנו, ניווטנו כמה עשרות החלטות, ובסוף הגענו לאיזשהו פתרון כלשהו. מה קורה שם? איך מוודאים שהוא איכותי מספיק? איך מוודאים שהלקוח מרוצה? מה...
אז אחרי שסיימנו את הפיתוח, עכשיו יש את השלב של הייצור. זאת אומרת, יצרנו חוזה מול ספקים שמספקים לנו חלקים, ומול הייצור אצלנו שמייצר לנו חלקים, ובונה ומרכיב ביחד את כל המוצר הזה, נגיד מערכת אוטופוקוס, שמורכבת מכמה אלמנטים שונים, ואורזים את הכל ביחד ומכניסים בסוף למכונה. אז כשזה מגיע למכונה, קודם כל צריך לוודא שהדרישות שהגדרתי באמת מתממשות ופוגשות את המציאות. אז בדרך כלל אני אריץ, אני אתכנן ואריץ כל מיני ניסויים במעבדה על הפרוטוטייפ הזה, לוודא שהוא עומד בדרישות, אחר כך נכניס אותו, מה שנקרא שלב האינטגרציה, נכניס אותו לתוך המכונה עצמה, ואז יש System Qualification, שזה לוודא שהמערכת הזאת מסולחנת עם שאר המערכות, וכל התוכנות רצות עליה כמו שצריך, והיא נותנת את מה שהיא צריכה לתת. זה באפלייד שבסוף המכונות הן, שוב, מאוד מורכבות, אז יש ממש קבוצת System Qualification בנפרד ממהנדסי המערכת, שכל תפקידם הוא לוודא עמידה בדרישות שהסיסטם הגדירו למוצר.
שזה בעצם השלב שאת עושה איזשהו end-off לקבוצה הזאת, או שזה את נעזרת בעצם בהם כדי להבין האם
זה הוא... בתפקידם. הקוואליפיקציה זה ממש בתפקידם, מגיע. ומשם אחרי שזה עובר את כל האישורים, המוצר החדש יכול ממש להיכנס לתהליך הרשמי של הייצור. אז אם עברנו עכשיו לכל התהליך של הפיתוח, אני אגיד שבעצם יום של מהנדס מערכת תלוי בשלב שבו הפיתוח נמצא. יהיו תקופות שאני אשב מול סימולציה במטלאב או פייתון, יהיו תקופות של סיורי מוחות עם שותפי עבודה לפיתוח הקונספט והרבה דיזיין, יהיו תקופות של בניית סטאפ וניסויים במעבדה, יהיו תקופות של מדידות על המכונה וניתוח דאטה להערכת הביצועים הנוכחיים ואיפה הפערים ומה צריך לשפר. ויהיו גם זמנים של תמיכה בבעיות שצצות בדרך, או במכונה שכבר אצל לקוח, ולא יתקבל מענה בעזרת הצוותים היהודיים לתמיכה הטכנית. אז כמו שאמרתי, באפלייד לכל מהנדס מערכת יש כמה תתי מערכות בדרך כלל שהוא מלווה, אז העבודה היומיומית היא מאוד מגוונת, כי כל תת מערכת נמצא בשלב אחר של הבשלה של הפרויקט.
מגניב. אז האמת שצללנו די לעומק, אבל אם את יכולה לתת לנו איזה פרויקט או אתגר ככה על קצה המזלג שיסגור לנו את ההבנה.
כל השלבים המעניינים האלה שדיברת עליהם.
בדיוק. אז אני אתן דוגמה על אחד הפרויקטים שאני עובדת עליו. בסוף אמרנו, המיקרוסקופ צריך לסרוק תמונה מאוד חדה, אבל בשטח מאוד גדול. אז איך עושים את זה? זה תופרים המון תמונות קטנות. כל תמונה קטנה שהיא לא כזאת קטנה, היא מיליוני פיקסלים, היא תיתן את הרזולוציה המאוד חדה. אבל את התמונה המלאה נקבל מהמון המון תמונות. עכשיו, אם אנחנו רוצים להגיע לאזור מסוים בצ'יפ ולצלם אותו, אין לנו אוריינטציה כל כך, כי התמונות הם, אנחנו כאילו מסתכלים עם זכוכית מגדלת על שטח ענקי, קשה לנו לימין לשמאל. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. בדיוק. אז יש בתוך המיקרוסקופ, בתוך כל המכונה הזאת, עוד מערכת הדמיה נפרדת, אנחנו קוראים לה מצלמת נביגציה, היא פחות מתוחכמת, בדיוק, היא מצלמת ברזולוציה נמוכה, את כל השטח בבת אחת, ואז זה נותן אוריינטציה כללית כזאת, אפשר לדקור עליה לאן רוצים ללכת, והמיקרוסקופ יזוז ויצלם שם.
כמו הרבה פעמים שיש מפות, אז יש מפה קטנה, נגיד של כל ארץ ישראל, ומפה ממש זומין על תל אביב.
בדיוק.
ואז אתה יכול לנווט עם המפה הקטנה.
בדיוק.
מגניב.
אז קיבלתי את המשימה לפתח את המצלמת הנביגציה החדשה של המכונה שאני אחראית עליה, בין היתר. יחד עם עוד חבר'ה שאחראים על המכונה כמובן, כמו שאמרתי. אז בהתחלה הייתי צריכה לשבת ולהבין מה קריתי בתכנון שלה. למשל, כמה זמן אנחנו יכולים להקצות לכל התהליך של יצירת התמונה עצמה, ואיזה גודל שטח על הצ'יפ היא תוכל לצלם, ובאיזה חדות התמונה תצא. בשלב הזה לקחתי דאטה ממכונות עם מערכת הנביגציה הנוכחית, כדי להבין מה צריך לשפר, איפה הביצועים הנוכחיים פוגעים בתוצר הסופי, עשיתי סימולציות לחלק מהפרמטרים, כדי לראות את ההשפעה שלהם על התמונה, דיברתי עם מהנדסים בשטח אצל לקוחות כדי להבין מה חסר ומפריע להם. כל פרמטר כזה גוזר עוד כל מיני בחירות. למשל, מה קצב הצילום של הגלאי במצלמה כדי שהצילום יהיה מהיר מספיק? או מה גודל הפיקסלים שיאפשרו צילום של שטח גדול? או איזו עדשה נבחר כדי לתמוך בחדות מסוימת? וכו' וכו'. זה יכול להגיע גם למה פליטת החום שיפגע במאזן, טמפרטורה המבוקר בתוך המכונה.
המון פרמטרים.
כן, אבל לכל דוגמה לשיקולים מנוגדים, נגיד, ככל שנצלם מהר יותר, כביכול מעולה, אנחנו נכון, זמן התמונה יהיה קצר יותר, וזה זמן, אמרנו, שווה הרבה כסף, אז זה יהיה מעולה. אבל צילום מהיר גורר זמן חשיפה במצלמה הקטן יותר, פחות אור ייכנס לגלאי. אז האם יש בה מערכת שלנו מספיק אור כדי לתמוך בצילום מהיר כזה, או שהתמונה תיפגע. או נניח, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים גלאי עם המון פיקסלים כדי שנוכל לצלם שטח גדול בבת אחת ובחדות. גלאי עם הרבה פיקסלים יגרום לקובץ מאוד כבד. אז האם מערכות המחשוב יוכלו לתמוך בזה, או שהקובץ תמונה הכבד מדי יעט את התהליכי מחשוב המקבילים שצריכים לרוץ תוך כדי?
אז בעצם היו לך המון המון אתגרים וטרייד-אופים קטנים וגדולים.
ומתוכם אתה צריך איכשהו להחליט מה
העיקר ומה תפל,
בדיוק מה לימיטר ומה פחות. וניסחתי מסמך דרישות כזה. אחרי שסיימתי עם הגדרת הדרישות, עברנו לשלב של התכנון הראשוני, שבו מתווספים השיקולים פרויקטליים יותר, כמו המחיר, ספק אמין ומוכר שיוכל להתחייב להרבה שנים לקנות ממנו את המצלמות, כמה מהר הרכש יתבצע, ויחד עם הפיזיקאי, מהנדס מכונות, מנהל הפרויקט ועוד כמה גורמים, הוא עלו כל מיני אפשרויות לפתרון, ובסוף אחרי הערכת סיכונים, נבחרה אופציה אחת, וממנה המשכנו לפיתוח.
אז רגע, אני עוצר פה, כי כן. היה פה המון המון שלבים, אני רק רוצה להבין משהו אחד. כל השלבים הזה, האלה שתיארת עכשיו,
כן.
למצוא את כל ה... באמת, שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, את כל התנאים והטרייד-אופים, אחר כך לבוא ולהחליט על איזשהו פתרון, שזה ספק עם המון המון דברים, את בעצם בתור מהנדסת מערכות, את עושה איזושהי משוואה שלוקחת את כל הדברים האלה ומחליטה מה הכי חשוב ומה לא, כאילו, איך עושים
הלוואי.
את
החלטה הזאת? הלוואי שהייתה משוואת על...
כן.
שוב, יש... אנחנו מנהלים מין...
כן, אמרת מצגת או יש טבלה של ערכת סיכונים.
כן, אז אפשר לומר שיש... כשבונים את המכונה מלכתחילה, מקצים באמת כמה שגיאה כל תת מערכת יכולה לספוג. ומההגדרות האלה, אחר כך כל ההגדרות שלי יכולות להיגזר. כי אני יודעת מה הטווח שבו אני צריכה לעבוד. ושוב, כמו שאמרנו, אפשר ללכת גם זום אאוט קצת, ולעשות טרייד-אוף בין תתי מערכות שונות. זה לא מדע מדויק.
לא מדע מדויק.
זה הרבה עניין, לא יודעת, אינטואיציה, ניסיון. ושוב, מה מגביל שאין בו משחק, ומה אפשר לשחק איתו.
אז איך באמת הסתיים הפרויקט?
אז אחרי שסיימנו את הבחירה של הפתרון ואת הפיתוח, הפרויקט עבר לשלב של הייצור, זאת אומרת לרכש ולכל ממש בניית החלקים. לא הזכרתי, אבל בשלב הזה אני מגדירה לתוכנה את כל הפלואו שלה. כאילו, אני רוצה שתכתבו תוכנה שתתמוך במצלמה החדשה הזאת, וככה וככה היא תעשה, ואלה פונקציות יהיו שם, ואלה פרמטרים תהיה אפשרות לגשת ולהגדיר. זה מסמך של דרישות סיסטם לתוכנה. אחרי שהעברתי אותו לתוכנה, בזמן הרכש והייצור, הם כותבים את הקוד, וכשהפרוטוטייפ מגיע, אז אנחנו בודקים שהוא עומד באמת בדרישות.
כן.
אני אגיד שאנחנו בדיוק בשלב הזה עכשיו, לוודא שכל מה שתכננו בלי הפתעות, ואם יש הפתעות, זה מן הסתם בתוך הריסקים שכבר דיברנו עליהם, אז איך אנחנו פותרים את הבעיות שעולות וכו', ואחרי בדיקות קוליפיקציה, זהו, זה יגיע ללקוחות
זה
וירוץ.
זה נשלח ללקוח. כן. מגניב.
מה השלב שאת הכי אוהבת בכל התהליך הזה?
כולם היו בניה, נראה לי זו שאלה קשה, לא?
לא, אני באה כאילו עם כל האקדמיה והתואר השני וזה, אז השלבים המחקריים הם הכי כיפים.
המחקריים הראשונים.
תנו לי לשחק עם סימולציות, תנו לי לחשוב על שיקולים פיזיקליים והאינטראקציות ביניהם, ואיך הם מתממשים, זה הכיף.
נייס, מגניב. אז תספרי לנו, תשתפי אותנו בקבוצה בפייסבוק, בסוף מה קרה עם הפרויקט בסוף שלו, והאם הלקוח היה מרוצה. מחזיקים אצבעות. לפני שאני אשאל אותך למה בחר דווקא בתפקיד הזה, שליד קצת הרים לשאלה, אנחנו עוברים לחסות קצרה ומיד חוזרים.
לפעמים משהו קטן יכול בפוקס להוביל לאימפקט שישנה את העולם. אבל באפלייד מטריאלס, אנחנו לא משאירים מקום למזל, ומבטיחים שכל פרט קטן שאנחנו עובדים עליו, יעשה אימפקט עצום, בטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם. בואו לעבוד איתנו, באפלייד מטריאלס. אימפקט גדול, מתחיל בפרטים הקטנים.
יאללה, אז חזרתם אלינו, ועכשיו אני שואל אותך, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה?
טוב, אני בטוח משוחדת, והגעתי לפה, אז כנראה שאני מזה, אבל זה בעיניי תפקיד באמת מדהים. המגוון הטכנולוגי שאני עוסקת בו הוא מטורף. הצורך לצלול ולדבר את השפה של מלא תחומים הנדסיים, גם כאלה שהם ממש לא מהרקע שהגעתי ממנו, ובמקביל לשמור על ראייה רחבה ומערכתית, זה שילוב נדיר וסופר כיפי. וגם הצורך ללמוד כל הזמן תחומים חדשים. הדבר השני זה שגם נגזר מהמולטי-דיסציפלינריות של מהנדס המערכת, זה שהוא עובד עם המון צוותים בארגון. ולי באופן אישי היה חשוב שבתפקיד תהיה אינטראקציה עם אנשים והעבודה משותפת, אז ממש כיף.
זה איזשהו תפקיד שכאילו במהלך הדרך אמרת, אוקיי, זה מה שאני אעשה, זה היה בכיוון, או שהגעת אליו תוך כדי עשייה, תוך כדי שראית אנשים אחרים, שמעת אנשים אחרים בתפקיד הזה?
האמת ש... לא הכרתי לעומק את התפקיד הזה. כאילו, היה לי ברור שאני אחפש תפקיד של מהנדסת אלקטרואופטיקה, או פיזיקאית פשוט, כמפתחת חומרה. אבל כשדיברתי עם חבר שעובד באפלייד, הוא אמר, נראה לי שאת יכולה להתאים לתפקיד הזה.
הוא ממש עשה לך את
כן,
כל תהליך המיון.
כן, ואמרתי, רגע, אבל זה תפקיד סיניור, זה דורש ניסיון, זה גדול עליי. הוא אמר, לא, 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 את בול, את מתאימה, ומשם קפצתי לזה.
ופגעת.
כן,
לגמרי. המון תודה לחבר.
תודה.
ואם אנחנו מדברים קצת על איך להגיע לתפקיד, מה צריך לדעת?
אז בדרך כלל, קודם כל, צריך הכשרה באחד מתחומי ההנדסה. ורצו עם תארים מתקדמים, אני יכולה לומר שאצלנו בקבוצה לרוב יש תואר שני או דוקטורט, ולרוב כדי להגיע לתפקיד מהנדס מערכת צריך כמה שנים טובות של עבודה כמהנדס בהכשרה המקורית, ומשם מתפתחים להנדסת מערכת. זה תפקיד סיניור ולא מגיעים אליו אחרי תואר ראשון.
איזה תפקידים נגיד ראשונים של הנדסה?
מהנדס אלקטרואופטיקה, מהנדס מכונות, מהנדס חשמל, כאלה, או פיזיקאי.
מגניב.
למה נגיד מהנדס תעשייה וניהול
לא
סתם?
כי יש פה צורך בעומק טכנולוגי, בידע בתחומים האלה, כי זה ממש פיתוח.
גם בתחומי החומרה יותר, נכון?
לגמרי.
זהו.
כן, ואני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא חושבת שאני המקרה הכי סטנדרטי, כי הגעתי ישר בסוף התואר השני לפה, אבל אם אתם זוכרים על מה דיברתי על התזה שלי בהתחלה, אז ישב לאפלייד ממש בול על מה שהם מחפשים, כי פיתחתי גם מיקרוסקופ שעושה סופר רזולוציה וכל העולם הזה, אז הניסיון שלי היה רלוונטי מהשנים האחרונות.
מגניב. סבבה, אז בעצם השאלה הבאה היא, האם סיסטם אנג'ניר הוא אותו דבר לדעתך בחברות שונות? האם יש לו שם אחר, נגיד, שהרבה פעמים משחק על אותו רעיון?
אז קודם כל נראה לי שלא תמיד קוראים לו סיסטם אנג'ניר.
אוקיי.
סולושן ארכיטקט, וזה לא ארכיטקט תוכנה, אלא זה משהו אחר.
כן.
אז לקבוצה שלנו, קיצר, גם קוראים סולר, סולושן ארכיטקט. אז יש כאלה שקוראים לזה ככה, או אני לא יודעת, יש עוד שמות אולי שיכולים להתאים. זה ממש לא סיסטם אדמיניסטרייטור, כאילו זה לא קשור ל-IT,
כן.
זה לא קשור למערכות מחשוב, לתמיכה טכנית, ממש ממש לא.
מצחיק.
ולא עבדתי בעוד חברות, אבל אני חושבת שהתפקיד סך הכל דומה, זה תפקיד שקיים... שוב, בחברות שיש בהן מערכות מאוד מורכבות ומולטי-דיסציפלינריות, אז כן. תמצאו את זה הרבה בתעשייה הביטחונית או אווירית, כל מיני חברות שיש בהן חומרה, וגם בסטארט-אפים יצא לי כבר לפגוש.
כן.
ואם אני אנסה לחשוב מה שונה בין החברות, אז קודם כל, המוצר, ככל שהמערכת של החברה מורכבת יותר, התפקיד של מהנדס המערכת יהיה מאתגר יותר.
נכון.
זו אחת הסיבות, אגב, שבאתי לאפלייד, כי הקאטינג אד של הטכנולוגיה והמולטי-דיסציפלינרית במקביל, זה כאילו, אני לא יודעת כמה חברות יכולות להתחרות במפלצות פה.
משפט מחץ.
יש פה שיווק לא סמוי בכלל. מבחינה מתודולוגית...
אבל זה היה הכי אמיתי שיש, אתה מבינה? כן. זה באמת...
תקשיב, אני מרגישה שאני בלונה פארק טכנולוגי, כאילו אני עוד מתקן ועוד מתקן, וזה לא נגמר, כאילו העומק של המכונה, בשבילי זה כיף גדול. באמת.
כל חברה צריכה עובדת כזאת. מטורף.
אז עוד שני דברים שניסיתי לחשוב על הבדלים בין חברות, זה אחד, כמה החברה מתודולוגית בהנדסת מערכת שלה, אם דיברנו על כל השלבים, אז יש כאלה שעושים את זה מסודר, עם מסמכים, עם שלבים, עם אישורים רשמיים, ויש כאלה שהרבה יותר ongoing. אז יש יתרונות לכאן ולכאן, כי אני יכולה די ברור מה היתרונות של המסודר, אבל למסודר יש גם חסרונות של בירוקרטיה.
כן, זה קצת תלוי מה הטבע שלך ולמה אתה יותר מתחבר.
כמה יש גמישות לשינויים מהירים או יצירתיות, זה. ודבר אחרון, באיזה שלב המוצר של החברה? אם אתה בא לסטארט-אפ ואתה עכשיו צריך מאפס להיות מהנדס מערכת למוצר שלא קיים,
כן.
זה שונה לגמרי.
אז אתה כנראה תעשה את הדברים אין זון, וזה ייקח הרבה יותר זמן.
אם זה מוצר שרץ שנים ואתה רק צריך, לא יודעת, לשפר אותו טיפה, זה גם
מצד השני.
גבולות כן. הגזרה שלך האחרים.
פה מה שמיוחד גם שאתם מייצרים מכונות ללקוחות. זה לא שאתה מייצר את המכונה לעצמך. יש פה כן. גם את ההבדל הקטן.
נכון.
מגניב. אז עוד פעם נשמע סופר מעניין, ועכשיו אנחנו עוברים לפינה לא פחות מעניינת, פינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו תנאים, בעצם סקירה על התנאים, בשוק בסיסטם אנג'ניר. Go for it.
כמו שיובל אמר והרים לי, אני אעשה את זה דווקא מאוד קצר ופשוט.
כמו שאנחנו אוהבים.
אז באמת נכנסתי לאתר ג'וב אינפו, אנחנו באמת מפרגנים פה לכולם, וכל מי שבאמת מביא טבלאות שכר זה מבורך, ופשוט באתי והלכתי ובדקתי באמת מה בעצם השכר של מהנדס מערכות, או מהנדס מערכת. חשוב להגיד שזה לא תפקיד ג'וניור, בדומה לתפקיד פרודקט, גם פה מהנדס מערכת צריך לבוא עם איזשהו ניסיון במשהו, ולכן זה לא תפקיד ראשוני. אז כן, יש פה ממש רשום בין 2-3 שנים ניסיון, שהממוצע הוא בין 25 ל-27 אלף שקל, בין 3-5 שנים הוא בין 27 ל-29, מעל 5 בין 30-35, וראש צוות יכול להרוויח בין 32-35. אז עוד פעם, כמו כל פעם שאני אומר, זה גם מכיל חברות בטח שגם לא מעולמות ההייטק, ולכן התנודות יכולות להיות מאוד גדולות. מה עוד? האמת שפה קיבלנו טיפ ממוריה, שיש אתר שנקרא The Worker, ושם אפשר ממש לבדוק בכל חברה מה השכר לפי התפקיד, ואפשר גם לראות בשנים האחרונות, קצת ככה לפני תחילת הפרק, בדקנו והסתכלנו, אז זה קצת נוטה יותר למשכורות של 30 פלוס, פחות או יותר, כממוצע מהשנים האחרונות בחברות שבאמת תעשייתיות יותר. דיסלקציה קשה. אז כן, אז רק
מילה יותר קלה ממולטי דיסציפלינריות שהיא אמרה אותה כמה פעמים, אבל
אני פשוט להגיד את זה.
איזה מילה אבוקה ויפה.
כן, אמרתי אותה
איזה התאמנתי בבית.
חמש פעמים בראש לפני שהוצאתי אותה.
כן.
להעביר העולם. סבבה, אז סיימנו עם פינת המעניתיים שלנו, והגיע הזמן שתתני לנו איזה טיפ סיום למאזינים ככה שהזינו כל הפרק.
טוב, אז ניסיתי לחשוב על התהליך קבלה שלי לחברה. ואני אתן שלוש נקודות. נקודה ראשונה שהיא, אני בטוחה שהיא obvious, אבל LinkedIn הוא כלי ממש טוב לחיפוש משרות, וספציפית גם לסיסטם. ותמיד טוב כשאתם רואים משרה, זה למצוא איזה מכר שלכם, או מכר של מכר של מכר כלשהו, ולפנות אליו אישית, גם כדי להבין בפועל איך התפקיד נראה, וגם להבין תרבות ארגונית, שזה בעיניי חשוב ממש לא פחות. דבר שני, לא להסס להגיש למשרה גם אם אתם לא עונים ל-105 דרישות רשימת המקולת שלה. כמו ששמעתם, אני לא חשבתי להגיש להנדסת מערכת, כי זה נשמע לי גדול השלב שלי, ואני אגיד שגם בדרישות הם ביקשו איזה 7 שנות ניסיון, אמרתי, אני בכלל לא אנסה, והנה, אני פה. אז כאילו, אם אתם חושבים שבגדול אתם מתאימים, אין לכם מה להפסיד מלנסות להגיש.
אני רק רוצה להגיד משהו על הנקודה הזאת, כי זה בוער בי. אני חושב שבסופו של דבר כל אחד רוצה יעלום מלוטש, ולא תמיד אפשר לקבל את היעלום הזה. אז אתה רושם מה אתה רוצה שיקרה, ברמה הכי גבוהה, ואנשים שבאים ומחפשים עבודה צריכים להבין שלפעמים כאילו אי אפשר, אין את הדבר המושלם, אז שלא, באמת, לא יתביישו, אני מאוד אוהב את זה. חשוב.
אגב, אני חייבת לומר שסטטיסטיקות מראות שנשים לא יגישו למשרות אם לא עונות ל-100% מההגדרות, וגברים יגישו אם הם עונים לאיזה שליש מההגדרות. אז יש כאן עוד הטעיה שצריך להיזהר ממנה, אנשים
שימו לב. בא לי להגיד שאנחנו חפרים, אבל אני אמנע את ה... לא אבטח את הנושא הזה.
ודבר אחרון, אם מתערבלת לכם הבטן לפני תפקיד חדש, ויש לכם חששות שהוא קצת גדול עליכם, זה נראה לי סימן שבחרתם נכון.
כן,
יפה.
זה קצת, איך מה שנקרא, תסמונת
המתחזה.
מתחזה, בדיוק.
אבל זה גם צריך את האופי הזה, כי יש אנשים שוואלה, היה לי שיחה אתמול עם מישהו שאמר, וואלה, מתאים לי מה שמתאים לי, ואני לא רוצה את האתגר הזה, ביום יום שלי, אז
אבל אז זה להישאר קצת פלט, כאילו, באותו מקום.
נכון, אני מסכים איתך.
כל אחד והבחירות שלו. ובנימה הזאת, אני אתן כמה תובנות מהפרק, ואני חושב שהיו הרבה תובנות. קודם כל, באמת, תפקיד שאישית לא הכרתי, והוא נשמע סופר מעניין. אחד הדברים המעניינים בו, זה גם, כמו שדיברנו על זה, יש איזשהו, זה בעצם התפקיד שלך, הוא האמצע בין המחקר ומדעי הטבע העמוקים, לבין בוא עכשיו תמיר את כל הדבר הזה לפתרונות בשטח, פתרונות בעולם האמיתי, שזה אתגר לא פשוט. אז מצד אחד כן צריך ידע מאוד מאוד עמוק מחקרית, אבל מצד שני גם צריך להיות מאוד יצירתי, כדי לדעת להתאים את הפתרונות האלה. אז זה נראה לי משהו אחד שהוא מדהים, ראייה רוחבית, מערכתית, אל מול ראייה טקטית, שהיא גם מאתגרת בעיניי. ואולי אני אסיים בזה שצריך, יש פה עוד איזשהו טרייד-אוף שצריך ללמוד הרבה מהקיים. זאת אומרת, אם לא תדעי איך המערכות עובדות ומה שקיים והמערכת הגדולה, אז את לא תדעי אפילו, כאילו, את יכולה לעשות מערכת נפלאה, היא לא תתממשק. אז את חייבת לדעת את הקיים כמו שצריך, ולצד זה, את גם צריכה לדעת המון על הדברים שאת רוצה ליישם. זאת אומרת, אם עכשיו את רוצה לפתח את המערכת האלקטרו-אופטית, צריך ידע מאוד נרחב גם בזה. אז יש פה איזשהו התממשקות מאוד יפה. אז אני אהבתי על התפקיד, חייב להגיד לך.
יאללה, בוא. אנחנו
מגייסים. כמה שנים. למרות שאמרת שתעשייה וניהול לא, אז זה מה אני לוקח
צעד. נעלבנו.
סתם. קול. אז יאללה, באמת בנימה הזאת, פרק נוסף הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, דף הלינקדאין שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את הפרקים ואת הטיפים שהיו בפרק, ואנחנו רוצים גם לשמוע את התגובות שלכם, ואנחנו רוצים גם שתעשו פולו, ואנחנו רוצים גם שתסמנו 5 כוכבים. וזהו, אני אגיד תודה רבה לך, מוריה.
תודה לכם.
תודה רבה ליעד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.